טוב, אז אנחנו באמת פותחים היום סדרה שבה אנחנו נתעסק בארץ ישראל, שבאמת, אני חושב, לפחות את, תגידו אתם, זו תחושה ראשונית, לא ביחס לארץ ישראל, אלא מהחוויה של להתעסק בארץ ישראל. סתם, מה, איפה זה לוקח אתכם, בעצם לעמוד מול הנושא הזה?
בני עקיבא.
בני עקיבא, למה?
למה? כי שם מלמדים שלא לומר חופרים על הקשר בין של המשולש של עם ישראל, תורת ישראל לארץ ישראל.
אוקיי.
והוא מובן מאליו, אסור להתווכח.
הבנתי. אוקיי, אז אנחנו לא מתווכחים על זה. אוקיי. זה מעניין, המשולש הזה כבר הראה מי שהראה, אני חושב שאבי רביצקי, אני חושב, היה מרחיב בזה, שהרי יסודו של המשולש הזה של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, יסודו בזוהר. רק שבזוהר המשולש הוא אחר, נכון? יש בזוהר ישראל, אורייתא ו... ושבריחו, אחד הם. זה המשולש של הזוהר. יש ישראל, יש תורה. ויש בזוהר חוץ שבריחו. וכאן קורה דבר לא מעניין, כשהם מציבים את המשולש של ישראל, תורה ו... ארץ ישראל. האם זה... מה קורה בין שני הכתבים האלה? שהטענה של אבי רביצקי כמובן, שברגע שהבנתם את המשולש הזה, מה שקרה זה שדיברתם על הכותב הזה של המשולש. אבל זה באמת יצירת מערכת שזה מאוד מעניין, שמי שנעדר ממנה זה קדוש ברוך הוא, ומי שנמצא במרכז שלה, אם תרצו, זה אפילו לא בנוי ככה, אבל זה בנוי בעם, תורה וארץ, ומה שנמצא באמצע זה ישראל.
אבל יש משולש כזה בגרמנית, לא? של פולק...
כן, יש כמה מרגנים.
חומר
מולדת,
יש
לי שם.
פוטרלנד.
יש, אבל זה באמת, זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שרוביצקי התקיד. בסדר, שיש כאן השפעות מודרניסטיות של תפיסה לאומית, שתופסת את השילוש הזה של תרבות עם וארץ, כמין שילוש קדוש, ש... אוקיי, בני עקיבא. נשמע, מה אתה אומר?
לא יודע, האמת שבשביל ימיד ארץ ישראל זה היה נושא שמאוד מחוברים עליו, מאוד אוהבים אותה, בלי שיודעים למה. כאילו ככה אני מניח שיש פה כל מיני גידול שיח עם חיונים וכאלה, אני רוצה להסביר למה הוא כל כך אוהבים על ארץ ישראל. אני חושב שנכנסתי למקום ביטחוני כזה, תחילה טיל עם השומרון וכל מיני כאלה, אבל בתוכי הרגשתי שזה לא באמת. ושבאתי להסביר לעצמי למה כל כך כאילו למה זה, אז לא יודע למה. אז זה מעניין כאילו להעמיק בדבר שלפני כן לא יודעת איך לגרוע.
טוב, תחושה, לפתוח את הנושא.
אני דווקא, יש לי ארץ הלוואה לי בצורה מאוד טבעית. אני, זה מאוד ברור לי שהארץ הזאת שייכת לנו, וכאילו, מאוד כזה, ימנית כזאת, הכי פשוטה שיש. לא הסתבכת, זה ברור לי שזה כאילו... אני הולך את הסיבירות המחיורת של הרב עובדיה בשביל לפיקוח נפש נותן למסור שטחים וזה, אבל כאילו... פשוט כאילו, לא יודע, כאילו לא... אני יודע, אני יודע פשוט המחיורות של ישראל.
ואתה אומר, ומתוכה אתה גם ניגש לסוגיות,
כן, מה זה פשוט לי? כאילו, אני מתכוון לנו... ההורים שלי זה כאילו ההורים שעשו עלייה, וסבא וסבא שלי, תמיד היה נוכח כזה הבית שארץ ישראל, וסבא שלי מדבר על ארץ ישראל, וכאילו, אני נולדתי לתוך זה. לתוך דבר שהוא כאילו ממש כמובן מאליו, שכאילו... אני יכול כן להגיד שלפעמים זה יכול... אולי כן לבוא על חשבון תורה בישראל.
אלעד? יש לי כאילו כמו איזשהו חוץ כזה שמחזיק את האפיפון, את הבלון, משהו שמקרקע אותנו, שמחזיר אותנו למציאות, שמכריח אותנו להתמודד. המציאות בסוף זה ארץ, זה אדמה. עם כל המורכבות של זה, כאילו החיבור הזה, השילוש הזה, מורכב במקרה הזה. כאילו זה המשקולת של קרקע באיזשהו מקום. שביבר אותם חזרה לכל העולם הזה.
אני מזדהה באמת. זה פחות קרקע המציאות במובן של כאילו העולם הזה יותר בתחושה של בית, כאילו במקום מאוד פשוט. כאילו זה הבית שלי, כאילו גם באמת לכן זה גם קצת מוזר לפעמים לסוגיות ישראל, כאילו זה המקום הפשוט, הכי פשוט של כל העולם, כאילו לדבר יותר מדי. והמורבת הראשוני שלה. זה היה מאוד משמח שיש מקום כזה.
אני... זה באמת עלו פה כל מיני חוויות. זאת אומרת, מהמקום שמודי שדווקא לך למקום הלא... כמו איזשהו צורה אפילו של חוסר הזדהות, כאילו, של בני עקיבא, הסיסמה, האידיאולוגיה. נכון? המקום של הנשמה שכאילו, וואלה, גם זה, זה, אבל בעצם זה עלה אצל כולם, אחר כך התחושה של משהו שנע בין המובן מאליו לגם איזה מקום שצריכה עליו גם קורקס, שאתה לא יודע למה, אבל יש בו עדיין גם נכון, איזה מובן מאליו כזה שאנחנו עומדים מולו. שאני יכול להגיד שסתם באופן אישי אני מרגיש יותר ויותר שזה יש עוד באמת תחקן התחושה באמת שאתה אמרת אותה בחוץ. זאת אומרת שזה כאילו הבית, זה הדבר הטבעי, גדלנו בתוך זה. כולנו פה, אני חושב, דור ראשון או שני בארץ, או שלישי, או 12 במקרה שלי, או 12, 14, אני חושב, סופרים, מאיזה צד. אבל לבין, וזו חוויה טבעית פשוטה, נקרא לזה, שכל החוויה ילידית. מרגישים פה בני המקום. אני חושב שבהקשר הזה יש משהו לי מאוד מאוד גדול, מרגיש גם אצלי באופן אישי, אצל ילדים גם שגדלו ביהודה ושומרון. ילדים שגדלו ביהודה ושומרון לדעתי כבר נושאים באופן יותר עמוק אפילו איזו חוויית ילידות בארץ, במובן הזה שיש להם גם... הם כבר גדלו במרחב שבו יהודה ושומרון הוא הבית שלהם, במובן מאליו, כולל התודעה העמוקה שיש ביהודה ושומרון של חיבור לדרכי אבות. דרך האבות שלו, לא לשבות אל עזר. אני גדלתי כילד בקריית ארבע, כשסיפורי אברהם אבינו סופרו לנו כמו, כאילו, ראינו אותם לנגד עינינו אצל הרועים הערבים שהלכו מימין ושמאל, ואתה יודע, רמת ממורה ומערת המכפלה היו, לא היו סיפורי תורה, הם היו נקודות ציון במסלול של שבת אחרי צהריים, לא... עכשיו, זה במיקרו, ביהודה ושומרון, אני חושב מאוד מאוד התעצם. בעצם זה סיפור הציוני בכלל, שבו ירושלים הופכה להיות נכון מין ממילה בברכת המזון ותפילת 18 למציאות עובדתית, ליעד של האוטובוס. עכשיו, זה זאת חוויה אחת. חוויה שנייה שאני מרגיש שהיא ממש הקוטב ההפוך של החוויה הזו, זה חוויה של גודל שהוא כל כך גדול שכמעט אי אפשר לגעת. במובן מסוים אני עומד רגע, אני אומר, הנושא של ירושלים הוא באמת, זה חוויתי מאוד חזק מבחינת צפון סוריה, כמה שהתחלתי להכין את הדף מקורות של ארץ ישראל בתורה. אבל צריך רגע, אז מה נשים בדף? צריך לעשות דף. אז מה נשים בדף? טוב, ספר בראשית. ושמות מכורה גם. בוודאי שספר חלקים נרחבים בספר ויקרא. נכון? ובעצם כל התנ"ך כולו צריך לשים בדף ששואל על ארץ, שאתה בא לברר מה זה ארץ ישראל. אבל מסוים אפשר להגיד, לא רק כל התנ"ך כולו, יש לפחות, נאמר, סדר זרעים כולו, חלקים מסדר קודשים, אולי גם טהרות, כמו שצריך ללמוד כשלומדים על ארץ ישראל. יש כמובן סוגיות מפוזרות בהרבה מקומות בבבלי, כמו שמטפלות בנושאים שונים של ארץ ישראל, כאילו צריך, הנושא הוא גדול קודם כל בהיקף החומר, אבל אני חושב שההיקף הגדול של החומר, אני אומר גם יותר מזה, הוא יושב על הזמנים שאני מרגיש שבאמת הוא, יש לו... מאיפה תוקפים אותו? מאיפה מסתכלים עליו? איך אוחזים בו? שכאן אני מרגיש שלה ממש שתי חוויות סותרות שאנחנו נלך איתן גם, אבל מסוים אני חושב בין מהותיות, בין הסוג של פתיח, לחוויה של ארץ ישראל. ואת התנועה בין, אפשר לקרוא לזה בין, בין ארץ ישראל, אתה יודע, הממשית היומיומית שלנו, ברוך השם, צריך להגיד, כן. ובימים האלה זה ודאי מקבל למידה מיוחד ככה, בימי התשועה של יום העצמאות, ובקרון אנחנו יכולים להגיד שזכינו באמת שהארץ הזו עבורנו היא ממשות מאתגרת וממשות מרגים יומית, לבין המקום המופשט, הטילאי, הגדול, הארץ ישראל, אם תצאו בפשוטים במילה אחת, נכון, הארץ ישראל, לא הארץ הממשית, אלא הארץ ישראל כרעיון, כמושא השאיפות של 2000 שנה של גלות, כאיזשהו סוג של מרכיב כל כך מרכזי באתוס היהודי, שאני לא יודע אם, זאת אומרת, במובן מסוים להגיד, אני חושב, להגיד בואו נתעסק בזה, להגיד טוב, בואו נלמד על היהדות. אם תבחנו באמת מה הם מאפייניה של יהדות, אז בזה אולי נפתח קצת עם מה שכתב יהודה אליצור, במאמר שלו נכון על מחשבת ארץ ישראל במקרא, הוא טען טענה שאני חושב שבמובנים רבים משתפת באמת אולי את החוויה שלך מבני עקיבא, את זה שארץ ישראל נתפסת כסוג של עיקר אמונה. זאת אומרת, ארץ ישראל, אמונת הייחוד, נכון? אלה מרכיבים תשתיתיים מאוד בזהות היהודית כפי שהיא מוצבת במקרא. אם תרצו, עד דוד המלך, בעצם אנחנו מוצאים שני מרכיבים ליחס שבין ארץ ישראל, למה זה עם ישראל? עם ישראל זה ארץ ישראל ותורה. וזה שני מרכיבי הזהות היהודיים היחידים שאנחנו מוצאים עד דוד המלך. אחרי דוד המלך נוסף לנו, אם תרצו, ירושלים ומשיח מבית דוד. אני רואה שני מרכיבים שהם המשך של אותו מסלול. אבל באופן בסיסי, המרכיבים המעצבים של הזהות היהודית במקרא, הם ארץ ישראל ותורה. אלה שני המרכיבים, שתרצו בהקשר שלנו, שוב, תורה מייצגת את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, העמידה שלנו, את הציות לחוק, ובין ארץ ישראל והתורה כמובן יש קשר הדוק, נכון? ארץ ישראל, התורה מותנית במחילה המרכיבים רבים שמובילים ארץ ישראל, וירושת ארץ ישראל מותנית בשמירת התורה וקיים מצוותיה. אבל אני אומר, לכן אני מתעסק בארץ ישראל בכל מסוים, בדרך כלל זה מולד כמו במקרא, ותכף לדבר על זה, זה בעצם להתעסק ביהדות. ומה היא יהדות? ולכן אני חושב שזה, באמת, אני שוב רק כאיזה מין פתיח, כנקודת מוצא שאומרים אנחנו נוצאים לדרך, עומד, אני רואה כאילו, טיפה מבולבל ובעיקר קצת ירם מול הנושא הזה. זאת אומרת, יש פה באמת חתיכת אישו. זה נושא שאני מודשת שאני מגלה בימים האחרונים יותר ויותר, הוא מכביד אפילו בעומס שלו. מי שמתי לזה, זה עומס שצריך לשאת אותו ברצינות. וזה רק כדי טיפה גם אולי לאחריות שלנו כשאנחנו נכנסים לטפל בנושא הזה, ואני רואה שתוכנית מאוד אינטנסיבית. אני מקווה שהיא באמת תעזור לנו להקיף, אבל חלק מרכזי בבנייה של התוכנית הזו היה גם המחשב. הרצון באמת לנסות לייצר לזה מבט, שהוא מבט רחב. זאת אומרת, לראות גם כל מיני סוגיות מכל מיני כיוונים, זאת אומרת, לא נלך עם סוגיה אחת או בעצם סוגיות, אלא ננסה לראות סוגיות שיתקיפו את הנושא הזה מכל מיני זוויות. אנחנו נתחיל בעזרת השם שבוע הבא עם סוגיה של קדושת ארץ ישראל, הנושא של קדושה ראשונה, קדושה שנייה, כיבוש רבים, כיבוש יחיד, כל מיני שאלות שיעלו ביחס למה מקדש את ארץ ישראל ובאיזה אופן נתפס את הקדושה שלה, ואחרי זה נעבור לסוגיות בעזרת השם של מלחמת מצווה ומלחמת רשות. משם כנראה נעבור קצת על הרקע של מלחמת מצווה ומלחמת רשות בסוגיה של החזרת שטחים, שהיא כרוכה מאוד בשתי או אולי לפני כן נלמד על מצוות יישוב ארץ ישראל, קצת להכיר את הרמב"ם המפורסם ובעיקר את הרמב"ן המפורסם בעקבותיו מגילת אסתר, לגבי שיטת הרמב"ם, בכל זאת הרמב"ם והרמב"ן לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, משם הסוגיה של החזרת שטחים, קצת לפרוס איזה יריעה קדימה. חלק מהסוגיות מטבע הדברים, כמו הסוגיה של שבוע הבא, של קדושה ראשונה לשנייה, יהיו יותר מבוססות גמרא. חלק מהסוגיות, אני כבר אומר עליה, יהיו מבוססות ראשונים, כמו הסוגיה של מצוות יישוב ארץ ישראל, שאין לה מקורות כמעט בגמרא, ורובם מרכזים בעצם במחלוקת סביב הרמב"ם שלא מנע את המצווה הזו, סביב מונע המצוות, וחלק מהדיונים שלנו גם התרכזו בחומרים הלכתיים מאוחרים, זאת אומרת, כשאתה מתעסק בשאלה של החזרת שטחים, אז במוקד העיסוק שלנו יעמוד, בעצם יעמדו השו"תים של המאה ה-20, וזו מטבע הדברים שאלה שהמוקד שלה, או מוקד העיסוק בה הוא חדש. תשובות של הרב עובדיה, של הרב ישראלי, אלה יעמדו בעצם במרכז העיון שלנו בשאלות של החזרת שטחים. שבאופן כללי אפשר להגיד אולי שמה שילקד את הציר של אורכו ולנוע בקיץ הזה, אם תרצו טקסט אחד שאני חושב שהוא מרכז את רוב החומרים שאנחנו הולכים לטפל בהם בקיץ הזה, זה הלכות מלאכים. הלכות מלאכים, הפרק החותם של היד החזקה, נכון, עם זה אנחנו מסיים את היד החזקה. הלכות מלאכים כוללות בתוכן כמה וכמה מרכיבים שמעניין מאוד שהרמב"ם את כולם הכניס תחת הכנפיים של ההלכות האלה. יש שם, מה יש שם בהלכות מלאכים? יש דברים מעניינים ומפתיעים חלקם. אבל הרמב"ם מתחיל כמובן בשלוש מצוות מצרכו ישראל וכניסתם על הארץ, למנות להם מלך, לבנות בית הבחירה ולהכין זרעו של עמלק, או להכין, בסדר הפוך, להכין זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה. כשבשתי המצוות האחרונות הוא לא מטפל בהלכות, סליחה, במצווה האחרונה בלבנות בית הבחירה הוא לא מטפל בהרחבה בהלכות מלכים, וזה יש את הלכות מקדש וקודשה, בהלכות קורבנות, וכולי, שם איזשהו הרמב"ם מייחד לזה את הנושאים, אבל למנות להם מלך תופס מקום נרחב בתוך הלכות מלכים מטבע הדברים, וגם להכין זרעו של עמלק, או באופן רחב יותר, המלחמות שהמלך, זאת אומרת, הרמב"ם קרא גם לפרק הזה, הלכות מלכים ומלחמותיהם, וייחד מקום נרחב בתוך הלכות מלכים, גם למלחמות של המלכים. אבל לא דבר מעניין שהרמב"ם מכניס פנימה זה הלכות גרים, שגם נמצאות משום מה בתוך הלכות מלכים, כנראה כחלק מתמונת החזון המשיחי של הרמב"ם, יש לנו פרק מהלכות גיור שנקרא גם הוא שם בתוך הלכות מלכים, ויש לנו בסוף גם את חזונו המשיחי של הרמב"ם. מה יהיה ימות המשיח, והתיאור של ימות המשיח, בתחיית המתים, הרמב"ם נכנס לזה לדיון בהרחבה שהוא כסוג של מין גרנד פינאלי כזה ליד החזקה. ואם תרצו, החיבור הזה שבין מלך, מלחמה, ארץ וגאולה הוא הציר של אורכו לנוע גם בקיץ הזה. כשאני חושב בנושאים האלה, החיבור שלהם בהלכות מלכים לרמב"ם הוא לא סתמי, הוא יושב באמת על איזה ציר עומק שהתחלנו כבר ללמוד לו פה, מתי? ציר גם שמוביל מארץ ישראל אחר כך לבחירה, כמו שבחרו בארץ ישראל, אחרי זה בוחרים בירושלים, נכון? והבחירה בעם ישראל, בארץ ישראל, יש לה איזו התכווצות כזאת אל הבחירה בדוד בירושלים. זאת אומרת, אולי שלב נוסף, שלב חדש בברית שבין העם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. נכון? כי במובן מסוים אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא קורא לבריתות שהולכות ומצטמצמות. נכון? יש את הברית עם אדם הראשון, אחרי זה יש את הברית, או לשון ברית לראשונה עם נוח, ואחרי זה ברית עם אברהם, ואחרי זה ברית עם משה, ואחרי זה ברית עם דוד. נכון? ויש איזו תנועה של התכווצות של הברית הזו יותר ויותר. במובן מסוים אפשר לראות, אני חושב, את התנועה אל דוד ולירושלים כתנועה על גבי התנועה אל עם ישראל בארץ ישראל. הוא בוחר בדוד ובירושלים, ובמקביל לבחינה בעם ישראל ובארץ ישראל. אז זה הציר שם, סתם כדי לסמן איזה מסלול, זה הציר שלאורכו פחות או יותר נלך בקיץ הזה. אני רוצה שתהיה ברכה ומעשייה. עכשיו, על רגע כל זה, בחצי שעה שנותרה לנו, בואו ננסה טיפה להיכנס אל התנ"ך. אפשר באמת לבחון את הנושא של ארץ ישראל בתנ"ך, אני חושב, מהמון המון זוויות. אנחנו ננסה, מה שננסה לעשות, כיוון ששוב זמננו קצר ואני רוצה לנסות לדחוס פה הרבה הרבה דברים, ננסה ממש לגעת על קצה המזלג בכמה נקודות, שנהיו מין שוב מין סימנים לדרך יותר מאשר תובנות שלו. בואו ננסה בעיקר דרך התנ"ך לגעת אולי בכמה מהמתחים הבסיסיים או מהעקרונות הבסיסיים שאנחנו יכולים לטפל בהם ביחס לארץ ישראל, ובאמת אפשר לעשות המון. אז איפה נתחיל? מה אתם אומרים?
לך לך.
לך לך. למה לך לך?
נראה לי התחלה שלך. גם זה התחלה וגם זה התחלה באחד הקורות, כאילו. קורות חלקים, נשים, שם התחיל הכל.
אוקיי.
כאילו שם התחילה היהדות ושם גם התחילה ישראל. אחד המשפט של כמה מילים.
עכשיו זה מעניין, כי מה לא מוזכר שם כמובן? ארץ ישראל, נכון?
כן.
לך לך מארצך, מבית, נכון? ממולדתך, מארצך, מבית אביך, אלא ארץ אשר אראך. למה זה בנוי ככה? בוא נשאל לא כל כך למה זה בנוי ככה, אלא מה זה מייצר זה שזה בנוי ככה? עבורנו כקוראים.
דווקא הייתי חושב להתחיל לפני זה בארץ כנען, כאילו בדברים הקודמים.
אוקיי.
כאילו אולי זה קשור שלא מוזכר בארץ אשר אראך, כאילו לא מוזכר מהבעלים כאן.
אוקיי. ומי הבעלים?
כנען, כאילו.
אתה חושב שזה לא... זאת אומרת, נמצא ברקע.
שבן גוריון, כמו שהרצל אמר שהארץ, שאנחנו יכולים לשאול ארץ גבורה, שאין לאף אחד, זה סתם מאוד דבר הזה.
איזה
זה?
לא
הבנתי
מה אמרת ש... מה זה
מנסה את
זה, שאיך מתחילים?
שלא יודעים לאיפה הולכים.
שלא
יודעים לאיפה הולכים. זאת אומרת, הפסוק הראשון שבעצם הופך, נכון, שהוא, כמו שיובל אמר, יש פה אקורד פתיחה מרשים, נכון? לך לך, מצלך, מלך לך, מחביך, אל הארץ אשר הרקע. למה לא להגיד, לארץ כאן? מה הסודיות הלא ברורה הזאת, נכון? גם בשום מקום אחר כך לא כתוב, כאילו לא כתוב, וירא השם לאברהם את ארץ כאן. מה כתוב? שהוא הגיע לארץ כאן, ואז הוא כנראה הבין באיזה אופן, לא ברור באיזה אופן, המדרש פה משלים פערים וכל אופנים מעניינים, אבל הוא הבין באיזשהו אופן שלפה צריך להגיע, נכון? אבל למה להציג את זה באופן כל כך מסתורי?
זה גם בהמשך, כאילו, כשלמד הסתכלנו מה, כאילו, לא מופיע את ישראל אף פעם בצורה ברורה, שמגיעים לישוע כזה ושם.
זאת אומרת, באופן פשוט, בואו נלך עוד צהל. לא, בהמשך זה כבר מופיע יותר, נכון? אל הארץ אשר ירשו אבותיך, כנראה כבר הכוונה לארץ שאנחנו כבר יודעים שהיא הייתה.
כן, אז תראה, גרגשי וחילי ורוסי, אבל זה לא אותו מגודר.
זה עוד לא, זה ודאי, זה עוד לא הארץ שלך, נכון? אנחנו מגיעים לארץ שהיא לא שלנו. מה זה אומר על ארץ ישראל? או באיזה מקום זה שוב? מה זה מייצר ביחס לארץ ישראל? או
במסתורים?
מה? מסתורים? איפה זה ממקם אותנו ביחס לארץ ישראל? אנחנו כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, מה אנחנו? אברהם אבינו כשהוא מגיע לארץ ישראל, מה הוא? באיזה אופן הוא
מגיע? יורשים.
מה?
אנחנו יורשים.
אנחנו יורשים.
כאילו לא יורשה... לא יורשה כאילו אחרי המת.
אנחנו מורישים את יושבי הארץ, כאילו אנחנו, זאת אומרת, אנחנו... או בלשון ימינו היינו אומרים שאנחנו...
כובשים.
כובשים. זה אמנם הכיבוש מושכים. אבל זאת התמונה שבאה בצורת מסוימת. בואו נשים...
למה זה אומר שאלה הזאת? למה זה אומר שאנחנו כובשים? שאנחנו מגיעים לשם?
זאת אומרת, מה זה אומר אחר?
לא יודע, אבל למה זה אומר את זה?
כי אם אנחנו... אם היה פה מישהו...
אבל לא אמרת שיש פה מישהו שאומר על הארץ אשר הרקע. זה לא הנקודה.
אז אפילו אחר כך שיש שם מישהו. כי אם אתה מגיע לשטח... בשדה הסכם. אז הטרמינולוגיה של זכית וכבשת היא
כאילו... בואו ננסה לנסח את זה אולי באופן יותר מתון. לא בכך חייבים לומר כובשים. אני רוצה ללכת לפתיחה, אני חושב, לא זוכרים, זה מופיע בקטע של לימורביץ' שהבאתי לפניכם, שנמצא בחלק אחר בספר שלו, שאגב, מי שהתאותת בידו, אני מאוד מאוד ממליץ, יש ספר שלם שנקרא על המקום, חלק ממנו צילמתי והבאתי לפניכם, אבל ספר שבעצם כולו מתעסק בשאלה של מקום, של ארץ ישראל, של היחס של עם ישראל לארץ ישראל. לא, זה דוד גורביץ', אני חושב.
אז מי זה?
זה לגרוביץ', אני לא יודע מי זה, אני יודע שהוא אנתרופולוג. אבל בואו נשאל את השאלה, איפה באמת אנחנו מרגישים בבית? ומה שהוא מעלה, ואני חושב שיש בזה תובנה מאוד מעניינת לענייננו, האופן הרגיל שבו האנתרופולוגיה מטפלת בנושא של איפה אנחנו מרגישים בבית, או איפה המקום שלנו, מה אנחנו מגדירים בדרך כלל כמקום שלנו? עכשיו זאת שאלה מאוד, מאוד, היא גם, במובן מסוים היא גם מאוד עמוקה ואישית, נכון, מה המקום שלנו? כל אחד צריך לחשוב על מה המקום שלו, מכל מיני הקשרים, אבל בואו נחשוב את זה סתם, שאלה ראשונית, מה המקום שלך? יש לך כל מיני מקומות, פעם היינו עם איזושהי סדנה שמישהו שאלה מה המקום שלך בבית המדרש? לא ראשים. זאת שאלה, מה המקום שלך? אבל אנחנו מגיעים, אני חושב, להתבונן בשאלה הזו, להגיב אליה באמת מה שמייצר באופן פשוט מקום, אנחנו מגיעים עכשיו עם אנתרופולוגיה, הבית הוא באמת, שוב, מה שקראנו קודם, חוויית הילידות. זאת אומרת, אתה שייך לאיזשהו מקום, למה? כי נולדת בו, כי הוא מקומך, נכון? היליד הוא, בהקשר הזה הוא גם יהיה בעל הבית, נכון? תמיד בתודעה, ודאי באופן שבו התודעה המודרנית מתעצבת. מי הוא בעל הבית, ועל רקע זה הביקורת החריפה והמחריפה לקולוניאליזם, בעל הבית הוא היליד. אני הייתי עם בעלי הבית, ויש את הכובש שמגיע כמי שמגיע מבחוץ וכופה עליהם את רצונו, את שליטתו. אבל בעלי הבית האמיתיים הם הילידים, נכון? ככה אנחנו רגילים לחשוב.
אני גם הכי פשוט להבין את זה ככה.
זאת אומרת, יש את מי שהוא באופן טבעי, זאת אומרת, הסדר הזה נתפס כאיזשהו סוג של סדר של הטבע. נכון? לכל אדם יש את מקומו, את המקום שבו הוא נולד, את האדמה, את המולדת שאליה הוא שייך. איזשהו סוג של צורת חשיבה נטורליסטית כזאת, שתופסת באופן הזה, רק את היחסים שבין אדם לאדמה, או אדם למקום. עכשיו, במובן מסוים, מה שאנחנו יכולים לראות פה, זה שהמקרא מעצב את מערכת היחסים של עם ישראל לארץ ישראל, מתוך אימות גלוי. אני רוצה לטעון עם התפיסה.
עם בן גוריון.
מה?
עם בן גוריון.
עם בן גוריון. כמה עמים. זאת אומרת, באופן גלוי, אברהם, תראו לב עכשיו לפסוק הזה, בואו נקרא אותו שוב. לך 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 מהמצחה וממולדתך ומבית אביך, אל המקום אשר הרי. התנועה הבסיסית של ארץ ישראל היא התנועה של תעזור את המולדת שלך. אבל ארץ ישראל היא לא מולדת של העם היהודי.
במקום שעם ישראל יבצר עכשיו את ישראל, אנחנו צריכים...
תעזוב את המולדת שלך, ואת התנועה היא קודם כל של נטישת, אני אקרא את הפסוק הזה כמין חומר, נעשה אותו, נתפוס אותו רגע באופן שהוא רחב יותר. צריך לנטוש מאחור את הדימוי הזה, את התודעה הזו הילידית של מולדת ובית אב, וצריך ללכת למקום אחר.
זה הממה שיש לך.
מה? זה הממה שיש לך, אז לא, 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 לא קראתי לי פה. אני לא
חזק את המולדת.
עכשיו, זו תודעה אחת, אני חושב שהיא תודעה מאוד חזקה. למה התנ"ך, למה להציג את זה כך? למה התנ"ך מציג את זה? למה להתעמת עם הילידיות? למה לא היה, למה הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד לאברהם? למה לא לבנות את זה באופן הבא ש... אברהם יגיע כאחד מצאצאי שם בארץ כנען, ויזכה מה? מה שתהיה שלו?
אולי כי זה יוצא, כאילו, מה שבהמשך ככה נשמע ישראל, איך נראה שהעם ישראל זוכה בעצם בארץ? על ידי המעשים שלו. ולא על ידי זה שהוא נולד בארץ ו...
זאת אומרת, קודם כל זה מנתק אותנו מהמרחב, נקרא לזה, של מרחב הגורל. נכון? המרחב הילידי כרוך מאוד בתודעה במרחב הגורל. נכון? התודעה הזו הילידית היא תודעה של מין, יש איזו מין תמונה פטלית כזאת של המציאות. כך זה עובד. ככה המציאות עובדת, כמו שדיברנו קודם על התפיסה הנטורליסטית. העולם בנוי ככה. זה מין תודעת גורל כזאת שככה המסגרות של העולם עומדות. כשאתה מציע את זה שהדבר הזה עצמו, כמו זו עצמה, כבר מייצר איזה מרחב של בחירה, של מעשה וגמול. אתה מקבל את הארץ הזאת כתוצר של מעשה, אתה צריך להיות זכאי לה. אתה לא מקבל אותה כמובן מאליו. היא לא המקום הטבעי שלך. אלא אתה יכול לקבל אותה רק כזכות על מעשה. אוקיי, מה עוד?
גם באותה מידה זה הבחירה של אלוהים, כאילו... לא יודע, יכול להיות שזה נוגד, אבל זה באותה מידה, אבל כאילו... אלוהים הוא זה שמחליט, זה לא שאתה נולד ואז קיבלת. גם מציא את איפה שאני יכול לסיכום, נכון. כאילו, אני אלוהים, אני בא ואומר לך, לך לך אגב עכשיו. אני מחליט, כאילו. אז מה אם נביא שם, זה מה אם, כאילו?
שאם יאמרו מות העולם ניסתים אתם, אולי ברצונו, נתנה לכם, ברצונו, נתנה מכם ונתנה לה.
כן, הארץ אתה, כאילו, זה גם מה שנגיד בשמיטה רואים מאוד חזק, כאילו, כלי הארץ, כי ידעים את השמים אתם, זאת אומרת, הארץ היא לא שייך לבני אדם, כן, אין באמת ידידיות אמיתית, אין שורשיות אמיתית של אדם בארץ, והארץ שייך את האלוהים,
אז כאן אנחנו נעים גם עוד צעד, נכון? במובן מסוים, תודעת הילידיות הולכת חזק מאוד יחד עם תודעת אלוהי הארץ. שהיא גם היא תודעה שהמקרא נאבק בה לכל האור. אחד המאבקים המרכזיים של המקרא הוא מאבק באלילות, באלילות האדמה, באלילות הארץ. האלילות הכנענית שהמקרא נאבק בה כל הזמן היא אלילות הבעל והשטרות. מה עם הבעל והשטרות? הבעל והשטרות הם ילידי הארץ. אנחנו נוכחים מאוד גם במעגל החקלאי של ארץ ישראל. עוד התגובה הכנענית למבנה הייחודי של האקלים של ארץ ישראל, בניגוד לתגובה המקראית של ארץ אשר השם, עיני השם לוקח הבא, נכון? אל מול המעגל הזה עומד המעגל האלילי הכנעני של הבעל והשורת. נכון? שבהם שוב, הארץ עצמה הופכת להיות איזשהו סוג של, או הזיקה אל הארץ, הזיקה אל האדמה מייצגת ונובעת באיזשהו סוג של עבודת אלילים שכרוכה נכון? האדמה עצמה היא האלה השתורת, שבזוהה עם הפריון, עם האדמה, האל בעל הוא אל הגשם, נכון? והזיווג בין האל בעל להשתורת הוא זה שאמור להצמיח ולהוליד את האדמה, וזו בעצם מלאכתו של עובד האלילים נמצאת במרחם שבין שני אלה. תשובה מסוים, הקביעה מראש, והדבר הזה מעוגן שוב בתפיסה הנטורליסטית הילידית. האלילי הילידים הם הבעל והשתרות. והתמונה של אלוקים ברא את העולם, ברצונו נתנה לכם, ברצונו נתנה מכם, נתנה לנו, היא התמונה שבאמת נאבקת לא רק בילידיות עצמה, אלא גם בילידיות כתיאולוגית, נכון? כי בתודעה הזו הילידית היא מגובה בתיאולוגיה הילידית חזקה מאוד, וזה פגניזם כזה של, שוב, של האדמה עצמה והאקלים עצמו, העולם עצמו, כמה שנושא בתוכו איזה שהם כוחות, נכון? אליהם אנחנו מתייחסים, אליהם אנחנו מגיבים. אל מול התמונה המונותאיסטית שבה באמת האל יוצא מהעולם החוצה, הוא לא מזוהה עם האדמה עצמה, במובן מסוים גם השייכות של האדמה ממנה, שלך אל המקום ואל האדמה, לא יכולה להיות מעוגנת בטבע. לרצונו של אלוהים הוא זה שמכונן את מערכת היחסים הזו, ולכן גם מערכת היחסים תלויה, היא עומדת, היא גם יכולה להתפרק. נכון? הצעד הבא והפשוט זה שגם יכולה להיות גלות. אבל ממילא גם כיוון שוב שהמערכת היחסים הזו היא קודמת למקום במובן הזה שהיא לא נובעת מתוך הסיבות הטבעיות של המקום הזה, אלא היא תוצר של מערכת יחסים שהיא תלויה ברצונו של אלוקים, ממילא גם הגלות לא מפרקת אותה. זאת העובדה שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל לא מפרקת את הזיקה שלו לארץ ישראל, כיוון שהזיקה שלו מראש היא לא זיקה שנשענת על הטבעיות, נכון? היא לא נשענת על איזושהי שוב על תודעה ילידית. אוקיי, רק צריך להזכיר, חייבים להזכיר, שום למה, צריך להזכיר על קצה המזלג שהסיפור הזה שהצגנו אותו עכשיו בקצרה, צריך גם לשים אותו אולי בתוך ההקשר הרחב. צריך להגיד גם, כבר מסוים אם תרצו, המטה-נרטיב, או הסיפור הכי גדול, אני חושב, של המקרא, הוא גם הסיפור של המקום. עוד לפני ארץ ישראל, נכון? איפה זה מתחיל? בגן עדן. במובן מסוים צריך לזכור, התנועה של המקרא כולו, מספר בראשית, זה יימשך תכף אל ארץ ישראל, ואם תרצו יסתיים גם, נכון, המקרא מסתיים גם בסופו של התנ"ך, במה הוא? בגלות, בסוף, נכון? התנ"ך מסתיים בגלות, בהצהרת כורש, אבל בעצם בגלות, נכון? זה אם נניח שהסוף זה דברי הימים, אם נניח שהסוף זה עזרא ונחמיה, אז הוא... אז נסתיים בניסיון הלא כל כך מוצלח לשחזר את המערכת היחסים בארץ ישראל. בעצם התנ"ך נסתיים בגלות, אבל הוא גם מתחיל בגלות. כי במובן מסוים הסיפור הראשון והמכונן של המקרא הוא הסיפור של חטא אדם הראשון, שגם הוא סיפור של מקום. נכון? מה המקום? המקום, שהוא המקום בה"א הידיעה, הוא כמובן גן עדן. ומה קורה בגן עדן? בעצם עוד יש חטא וגירוש. את המודל הזה, ומה קורה אחרי הגירוש? באופן פשוט בדעה, זה דבר מעניין, אין חזרה הגנת. לעולם לא חוזרים לגנת. זה דבר מעניין, האם... ניסיתי פעם לחפש, לא עשיתי את זה, זה עבודה קטנה, איפה? יש איזה מיתוס של שיבה לגנת, הרצון לחזור לגן עדן האבוד. אבל במקרא, לפחות באופן פשוט, אני רוצה לטעון שזה לא ככה, אבל באופן פשוט אין חזרה לגן עדן. יש לאט חרב מתהפכת, וזה לא, אין, זה גם לא מוצג באופן פשוט כיעד בשום מקום. נכון? האדם הגיע לגן עדן, חטא, גורש, וזהו, הוא לא אמור לחזור לשם. להפך, אסור לו לחזור לשם. נכון? כי אם הוא יחזור לשם, אז הוא יוכל מעץ החיים, הוא חי לעולם, הוא צריך לשים את לאט החרב המתהפכת כדי לשמור את דרך עץ החיים ולהשאיר אותו מחוץ לגן. זאת אומרת, האדם לא אמור לחזור לגן עדן. בשום מקום לא מתואר שאדם חוזר לגן עדן. הוא אמור לחזור לגן עדן. אז במובן מסוים אפשר לומר,
אם תרצו, אז בשביל מה לספר לך את זה? אם לא אמור לחזור לשם.
בשביל ההתחלה זה גם משהו.
בשביל ההתחלה. בואו נשים על סתם, שכשאנחנו חווים את הסיפור הזה, מכאן ואילך התודעה שלנו כבר מתודעה של... מה?
ירוש.
של מגורשי. מהרגע שצלחת את פרק ב' או ג' של ספר בראשית, אתה עכשיו מגורש מגן. וזהו, זה לא, אתה לא חוזר לשם. הסיפור הוא לא סיפור של גירוש. וצריך לקרוא את כל התנ"ך בעצם בפרספקטיבה הזו, לחוות, אני חושב, את המרחב הדתי שלנו. אנחנו מגורשים מגן. מי אנחנו מגורשים מגן? זה מנהל הטבע. מגן?
זה נאמר, אבל יאיר אתמול אמר על האינטואיציה של רש"י, בראשית. זאת אומרת שרש"י שם בראשית את המדרש על אם ישאל אותך, הוא בעצם כאילו שם באינטואיציה, הוא שם בבסיס של התורה את העובדה שכאילו התורה כולה מתחילה בשביל הארץ וכאילו בריאת העולם. או הכל כאילו מתחיל שם, אז אולי אפילו לפני גן עדן יש כאילו את ה... כאילו... יש מה ש... את המקום שנוצר בשבילך, או שאתה הבעלים שלו, וזה כאילו זה באמת סיפור התשתיתי. פחות בתפיסה של רש"י, את התורה שכל כולה בעצם, כאילו, היא המסע של ארץ, ורש"י ממקן את זה כאילו כבר
בפסוק הראשון.
במילה הראשונה.
עכשיו, זה, אני חושב שזה... שוב, רש"י הזה משום מאוד סיבות. זה אינטואיציה מבריקה, אני חושב, מהרבה סיבות. הפתיחה הזו, הזיווי הזה גם במיוחד של התנועה של ספר בראשית, נכון? אל מול ספר שמות ואילך, כספר של ארץ ישראל. הזיווי בעצם של רש"י. הספר הזה, למה לא פתח את התורה, והיה צריך לפתוח את התורה בחודש הזה לכם ראש חודשים, נכון? כל מהפתיחה בספר בראשית בעצם הולכת אל ארץ ישראל. אבל תודעת הגירוש הזו, יש אולי... כאן אני רוצה ללכת טיעון אחד שהוא טיפה, אבל ישנה את התמונה, אבל עכשיו זה, לכן זה, הקדמתי בגירוש מגן עדן. כשאתה מגורש מגן עדן, הסיפור כמובן הוא הגירוש והכללה, נכון? הגירוש הולך עם הכללה. והכללה היא אמורה אדמה בעבורך, ויצמון תאכלה מחולים לחייך, נכון? והכללה היא כללת חווה, שגם היא מתקללת, נכון? של בעצב של דיברים, העצב. באדמה והעצב של הבנים, נכון, אלה הם כללות אדם הראשון, והם הולכים יחד עם הגירוש מגן עדן. נגיע לראות כבר, נכון, שהסיפור של אברהם אבינו, ורגע בואו נחזור ללך לך אל מארצך ומולדתך אל המקום אשר הרקע, כשאנחנו קוראים אותו רגע על רקע הדברים האלה, האם לא מתבקש לראות את הסיפור הזה, אבל עכשיו רגע הפוך ממה שאמרנו קודם, כתחילת החזרה לגן עדן. עכשיו כאן זה דברים פשוטים ומפורסמים, אבל תזכיר אותם, נכון? שני התיקונים הגדולים של ברכת האבות וכל האורך, הרי הם מתייחסים בשתי הכללות של אדם הראשון, נכון? ועזך לגוי גדול והגדלה ועברך שמך, נכון? ככה? ויהיה אורך, נכון? זה לשון המקרא. שני דברים מתברכים האבות מכאן ואילך, זה ברכת הארץ, שברכת הארץ היא לא רק הנחלה אלא גם השפע, נכון? הארץ תיתן את כוחה, נכון, הארץ שלא תוספת את כוחה לך, לאדם הראשון, תיתן את כוחה לאברהם ולבנה, נכון, יצחק שזורע ומקבל מאה שערים, יעקב שמתברך מיצחק מברכות של כולן, ברכות השפע של הארץ, וכן הלאה, מעביר את הברכה הזו גם אחר כך ליוסף, נכון, ברכת האבות, באופן פשוט ברכת הארץ היא גם ברכת השפע, והברכה השנייה היא, והעצחה וגוי גדול, נכון, ברכת הזרע, ברכת הילדים. ובמובן מסוים, ברכת האבות והתנועה לארץ ישראל, אני חושב שצריך לקרוא אותה בתוך הנרטיב של ספר בראשית כתנועת ההיפוך לתנועת הגירוש של אדם הראשון מגן עדן. וכאן אז אולי יש מרכיב אחר שאנחנו צריכים להתחיל לחפש את ההדים שלו בתוך התנועה שכל מה שדיברנו. כי עד עכשיו הרגשנו, ולא בכדי, את התנועה שאולי שוב, התנועה הגלויה של המקרא, התנועה של התנועה לארץ ישראל כתנועה של התנתקות מהמקום דבר. זאת אומרת, של מקום שהוא לא מקום, שהוא לא חוויית המולדת, הוא לא מולדת, ארץ שהיא לא מולדת, נכון? או ארץ שהיא לא, שאתה לא תהיה ביליד, אלא אתה מגיע אליה כמי שמקבל אותה ברצון האל, ולכן אמרת, היחסים שלך איתה היא אחרת. אבל אולי בתוך זה, ועל גבי זה, צריך גם להקשיב לצליל נוסף, והוא הצליל של
בחזרה לגנת. יש מרכיב בחזרה לארץ ישראל, ולא ספק אני חושב באופן מקראי רחב, הוא חזרה אל איזשהו סוג של גנת. הוא שחזור של איזשהו מצב ראשוני של ברכה וטוב. עכשיו, בואו ניתן לזה עוד דוגמה אחת מההמשך, שאני חושב שהיא דוגמה מאוד מעניינת. אני רוצה עד, כאילו, לסיום דברנו היום, לגעת בעוד שתי נקודות. אחת זה סיפור נורא מוזר, בסדר, אני מדלג רגע שלושה ספרים קדימה, סיפור בנות צלופחד. שאלתם עד פעם למה זה חשוב בנות צלופחד? התורה מקדישה לבנות צלופחד המון המון מקום. יש פרק שלם בספר במדבר על בנות צלופחד, שאותה את הסיפור של משפחה אחת, שלחלק מהדעות מתנאים הוא גם לא נוהג הלאה. זאת אומרת, כל הסיפור של ירושת הארץ, של ירושת הבת שיורשת בירושת הארץ, זה רק בדור של יוצאי מצרים. אבל הלאה אין כזה דבר. בסדר? ואז למה עושה את הסיפור הזה? עכשיו בוא נשאל עוד שאלה, למה לבנות צלופחד מגיעה נחלה? למי מתחלק את ארץ ישראל? חשבתם על זה פעם? סוגיה ארוכה במסכת פרעה עצמה, שהאמת שאולי לא ללמוד אותה, טוב זה נותן סוגיה ללמוד בהמשך. אבל באמת, יש צד באמת שפרק ישנוכין בכלל, פרק שהוא קשור מאוד לארץ ישראל וראוי ללמוד טוב, אבל לפחות אולי את הסוגיה הזו, אם נזכה ללמוד בהמשך. סוגיה במסכת פרעה עצמה מתארת את המבנה המורכב והמוזר של ירושת הארץ. שהתמונה היא מאוד פשוטה, בסדר? יש את צלופחד, נכון? לצלופחד יש חמש בנות. מי נכנס לארץ?
הכוונות.
זה דור הכניסה לארץ ישראל. לכאורה היום הוא לקבל את הנחלה. הכוונות, נכון? אבל הן מבקשות את נחלת אביהן. ברור להם שהדור יוצא מצרים. ברור מהפסוקים בספר במדבר, שהפסוקים אומרים לאלה תחלק הארץ מנחלה במספר שמות. על מי מדובר? על אלה או על אלה?
דור הכניסה.
דור הכניסה? התשובה היא לא. התשובה היא שלא רוצה מצרים אלה שמתקבלים את ארץ ישראל. עכשיו זה יוצר במקרה של בנות צלופחד, אז תסבור את המשפטית של בנות צלופחד מתחילה מכאן.
אבל למה אתה אומר שזה כאילו מאיפה אתה יודע?
זה פשוט המקראות, אבל גם בואו עכשיו תבין את הסיפור של בנות צלופחד, כי אחרת אפשר להבין אותו. אז תסבור את המשפטית של בנות צלופחד מתחילה, הרי אם הדור הזה הוא זה שהיה מקבל את ארץ ישראל, אז זה לא היה זכאיות לנחלה. כי אבא שלהם של עצמו לא זוכן על החלב, נכנסים לארץ אלה שקובלים לחלב, והם חמש בנות, מה יש להם? מה אפשר לעשות? התסבוכת המשפטית מתחילה מהעובדה שאבא שלהם זכאי לנחלה, כמו כל דור יוצאי מצרים, אלא שבכניסה לארץ יש לו רק חמש בנות. מה אפשר לעשות? אחרת אין לי
מה? יש את חמול הצלפחד.
אבל חמול הצלפחד, יכול להיות שהיו עוד אנשים שלא היו לילדים.
אבל אני לא מבין מה...
מקווים שהיו עוד אנשים שלא היו לילדים. מה אתה לא מבין?
אני לא מבין ש...
מה?
שזה מופיע בכל ההבטחות של משה וזה, זה שאנחנו ניקח אותך לילד בהתחלה, המוטבד.
זאת אומרת, זה מגיע להם. כן? זאת אומרת, זה לא מבין. ברור שהארץ תגיד, אבל הם לא נכנסו לארץ.
אבל לא משנה, אם כאילו זה ההבטחה.
אוקיי, אתה כבר מציע פתרון, אתה ראי הרבה, זה גם הגיוני, פרינס, הם יצאו ממצרים, זה היה משה הבטיח, הם אלה שימשו את העם, אבל תשימו לב לא...
אבל למה זה פתר את הבעיה? אם יש לי שאלה לילדים, אז למה זה פתר את הבעיה שבוע? למה הוא לא בא עם משהו?
הוא לא יקבל את חלקיים,
הוא לא יקבל... הוא לא יקבל... הוא... לא...
מה זה במדינת צרפת? למה זה פתר את הבעיה של משהו?
מי שלא היו לו ילדים, לא היה אף אחד שאיתן את הטענה, למה נ
בסדר,
נכון.
הוא גם
היה תמידה,
גם
אוקיי, אין
מי
שאילן
מכאן.
בסדר, אני מסכים, אבל שוב, בסופו של דבר, אם לצלופחד עצמו לא מגיעה נחלה.
יש צלופחד לא מגיעה, מגיעה למשפחת צלופחד.
למה הוא מגיע לנחלה? שוב, אם יש פה חמש בנות, שיש כל פעמים, יש שם רוצות, אז זה, מה עושים?
כמו שמגיע למשפחת מוישה לא עכשיו צלופחד, כאילו.
אבל שוב, למשפחת מוישה לא מגיע למשפחת מוישה, יגיע לילדים שלו, מכוח עצמם, לא מכוח אבא שלהם. זה מושל,
זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מושל, זה מ מבתי אב, והם בתי אב של השימוני, אז הם סרטונים. כאילו, כל אלה של...
אבל שוב, אתה מגדיר את... מה שמגדיר את בתי האב, זה נמצא גם בתוך הדברים שלך כרגע, מה שמגדיר בסוף את בתי האב, זה לא הדור הזה, זה הדור הזה. בסופו של דבר
יש כאלה שזה הנכד, יש כאלה שזה...
תפתח את זה, לא, באופן פשוט שוב, בספר במדבר, המפקד הוא מפקד יוצאי מצרים, או המפקד הוא המפקד של דור המדבר, הם בסוף אלה שנותנים בארץ ישראל. זה אפשר במקראות שם, אני חושב, בכלל, בפרשיות שם בפנחס. עכשיו...
למה השאלה הזאת עולה? למה כאילו הכללים המשפטיים מתקפים... לא יודע מה, לגושה של שאר הדברים, שאם אין לו בנים, אז אף לא יורש, אז אותו לא יורש, אז למה זה לא הולך אוטומטי?
זה אמור ללכת אוטומטי, כאן יש בעיה. כי מה שהם אומרות, אנחנו פה, במקרה של צלופחד, נוצר פער מעניין בין דור יוצאי מצרים לבין דור כיסא לארץ. אבל במקרה הזה הוא מקרה מבחן מרתק, בהקשר הזה שהוא יוצר פער. כי יש מישהו שקיבל נחלה, באופן פשוט, הנחלה שלו כאילו מנת. אז הם טוענות שבמקרה הזה יגרה חלקן, יגרה שמו של צלופחד. שמו של צלופחד בעצם ייעלם, כי הוא קיבל נחלה, והנחלה הזו בסוף תתפזר בין אחד.
אבל שמו בכל מקרה, כאילו, מתאחד,
שיש לו עוד אמרת,
אז כאילו...
אז זה מתבייע,
לכן... זה הנחלה עם נחלה צלופחד.
אז אני מסכים, אבל בסוף, בסופו של דבר, מכאן צורחת שוב, התרכובת, זה השאלה גם שעולה לפני משה.
איפה גם זה שם, השם משפחה.
קראו להם אחר כך חוגלה שוורץ פוינט צלופחד, נכון? זאת השאלה שמעניין לפני משה, מספיק כמובן מסוים, הייתו שתש... מה היה? כזה גם פתרון של בני דודאים עם אנשים,
נכון? זה שאלה מה מעניין, זה מעניין כאילו
ש... אני חושב שוב שזה נובע מהשאלה העקרונית, מהעובדה שדור, שדור יוצא מצרים עם אלה שבאמת קיבלו את הארץ. יש תחושה שזה מין עוול שנעשה למישהו שבעצם היה זכאי לחלק, והחלק הזה הוא בעצם לא יקבל אותו. אתה חושב שהתחושה היא שאם הבנות יתקבלו, במובן מסוים מי שמקבל דרך הבנות הוא צלופחד. זה ודאי שתי המקראות שלו. מה?
כמו איגון, בעניין של החלה אין לו... הוא כאילו לא היה.
לא, השמרמוטי עדיין, אבל הוא עדיין לא יהיה, כי הבנות שלו התחתנו עם דברים, עם משפחות אחרות, משבטים אחרים, או משפחות אחרות, ועדיין שמו של צלופחד, כאילו, לא יישמר, אבל משהו כנראה בכל זאת יהיה. אבל אני רוצה מזה להוציא רגע ללכת לתובנה אחרת, שהיא, שוב, היא מפורשת שם בסוגיה בעובדך, אבל אני חושב שהיא באמת עולה כבר בתוך המקראות. אני רוצה רגע ללכת לתמונה של הדור הזה דווקא. שתשימו לב שזה יוצר מין מצב מאוד מאוד מוזר לגבי דורות כניסה לארץ ישראל. הדור שנכנס לארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל בעצם בשני כובעים. הם נכנסים לארץ ישראל, ומה הם הולכים לעשות? אנחנו קוראים בספר יהושע בשופטים, הם הולכים לכבוש את ארץ ישראל, נכון? אבל אחרי שהם כבשו אותה, עכשיו מה קרה? כבשנו אותה, ועכשיו צריך לחלק את הנחלות. אז באופן, בדרכו של עולם, אחרי שחילקנו את הנחלות, כל אחד, אחרי שכבשנו את הארץ, כל אחד ילך למקום שהוא כבש, והתיישב, נכון? אלא מה, שמתברר שזה לא עובד ככה במקרה הזה. אנחנו כובשים את ארץ ישראל, אבל אנחנו כובשים אותה כיורשים של ההורים שלנו. נכון? יש פה איזה מין כפל תפקידים נורא מוזר. אנחנו אלה שכובשים את ארץ ישראל, נראה גם לדבר על דור הכניסה לארץ, אבל אנחנו לא נכנסים לארץ הזו כחובשים, אלא נכנסים אליה כיורשים. עכשיו אני חושב לא קשה לשים לב למקבילה המעניינת בין זה לבין המצב שלנו היום בארץ ישראל, נכון? מלחמת ששת הימים כבשנו את יהודה ושומרון או שחררנו את יהודה ושומרון, נכון? תמיד יש שם כתיבים לומר השטחים המשוחררים, או מסירת שטחים לערבים וכן הלאה, זה הדרך. כי באמת יש חוק כפל תפקידים עמוק, מובנה, מאוד מאוד סבוך. כשאתה מגיע לארץ שמצד אחד אתה נמצא בה כחובש, ומצד שני יש חוויה מאוד עמוקה של ידידיות שלך בארץ, של ירושה שלך, זו ארץ אבותיך. ואולי כפל התפקידים הזה התחלנו לפרק אותו דרך הסיפור של אברהם אבינו, שמצד אחד שם חזק מאוד את החוויה של חוסר הידידיות, ומצד שני כשאנחנו קוראים אותו פתאום על רקע סיפור גן עדן, אולי הוא הסיפור של הידידיות הכי מובהקת, של החזרה הכי מובהקת אל המקום, המקום שהוא בגלל ידיעה, אולי גם בסיפור הזה יש, יש איזשהו ממד כפול כזה, שוב, שאני, הוא מאתגר באופן שבו הוא מציב את, אני חושב, את השאלה מולנו, שוב, באיזה אופן אנחנו נמצאים בתוך ארץ ישראל? האם אנחנו צריכים להיות שם כל הזמן, אנחנו צריכים לחוות את זה כמקום שלנו, כילידי הארץ, או שאנחנו צריכים לשמר כל הזמן דווקא את התודעה ההפוכה בדיוק? ואני חושב שהמתח בין שני הווקטורים האלה הוא מתח מכונן במקרא כולו. כשאנחנו מוצאים בכל האורך את התודעה מצד אחד של עם ישראל, של ארץ ישראל במקומו של עם ישראל, באופן פשוט ותרצו הילידי ביותר. זה אולי, אני חושב, מגיע לסי בימי שיומון. אבל טוב, החוויה של פשוט, איש תחת גפנו ותחת עינתו, אני חושב זוכר כזה, הפסוק שבו המקרא משתמש כדי לתאר באמת את האדם שהוא איש האדמה. עם ישראל יושב תחת גפנו ותחת עינתו, כלומר, עם ישראל יושב באיזשהו סוג של הרמוניה מלאה עם הארץ הזאת, עם האדמה. התודעה של ארץ זבת חלב ודבש, היא גם חלק מהתודעה שמייצגת, שוב, איזשהו, למרות שארץ זבת חלב ודבש הוא קוד בעייתי קצת בתורה, אבל היא תודעה שמייצגת, נכון, איזשהו סוג של הרמוניה, יש איזה שמירות במערכת היחסים הזו שבין עם ישראל לארץ ישראל, והוא נמצא באדמתו, ונכון, ושב על אדמת, איך זה הפסוק שם, ושב ושקט ושענן ואין בחרים. זאת אומרת, יש איזו תמונה של ישיבה שקטה ובטחת בארץ, עם חוויה שמאוד פשוטה של, של מקום. אבל אני חושב בכלל, אפשר להרחיב באיך התודעה של ימי שלמה באמת כרוכה באופן עמוק במקום הזה, בחוויה הזו של, של להיות בארץ. שלמול זה המקרא מעמיד לכל האורך את הממד המאיים שאני אומרת, שזה שכשאתה מגיע לארץ ישראל, תיזהר מאוד. נכון? כי מי שמגיע לארץ ישראל, עורבים לו בפתח, עורבות לו בפתח הרבה מאוד סכנות. והתורה כולה, בספר שמות, אפילו בספר ויקרא, אפילו בספר דברים, מזהירה המון אזהרות ממה שעומד לקרות כשתגיעו לארץ ישראל. אתם צריכים להשמיד את כל המזבחות, את כל השיפוצים, ולהסיר, לגרש את כל הגויים, נכון? כי במובן מסוים יש בארץ ישראל ממד מפחיד. יש איזה כאוס בארץ ישראל שאתם יכולים להידבק בו אם לא תיזהרו ממנו מאוד מאוד מאוד. יש איזו תנועה טוטלית כזאת, קנאית, שצריך לאמץ מיד בכניסה לארץ ישראל כדי להישמר מסכנותיה. זאת ארץ מסוכנת. כל העזרו תשימו לב בספר ויקרא, אל תתערכו בחוקות הגויים, אל תתערכו בה, תשברו את כל הזה. אתם צריכים להיכנס לארץ ישראל וישר לאמץ מבננה מפני ארץ ישראל עצמה. ארץ ישראל היא מקום מאוד מסוכן. יש שם נורמות פסולות שאתם עלולים לאמץ, ואז מה שיקרה לכם, ושהיא תכיר.
למה זה הארץ? למה זה לא יושבים בארץ?
ברור שזה היושבים בארץ. אתם תשים לב שהיושבים בארץ האלה תופסים את הדבר הזה כחוק הארץ. זאת אומרת, הם אימצו את הנורמות האלה כתגובה לארץ הזו עצמה. הם הילידים, והילידיות שלהם בארץ הולידה את הנורמות האלה.
כן, אבל ברגע שהם לא יהיו, והצו הוא שהם לא יהיו, גם הנורמות שהם יהיו, שהם קבוע לא יהיו.
אבל לא כל כך פשוט, כי מהרגע שהם לא יהיו גם לך עוברות אותן סכנות שעברו להם. כי בן, נכון, בתים, ובתים טובים תפנה לי ישרת, ורם ללא לך, ושכחת את השם לוקחה מוציאך מארץ מצרים. זה גם עומד בפתח. ואותו שלמה המלך שלי שתם בפנו ותחת עינתו, זה מה שקורה לו, נכון? ואז הוא מביא את כל משותף מכל הסביבה ומאמץ שוב את אותן מניירות, ואנחנו מוצאים את המאבק הזה באלוהי הארץ לכל אורץ ספר מלכים עד לזה שבסוף הכישלון, כישלון מהדהם. כאן יש לומר ביושר, מערכת היחסים בין עם ישראל לארץ ישראל במקרא בסופו של דבר היא יום סיפור של כישלון.
אולי סתם להמחיש את זה או להשאיר את הדימוי, אני חושב כאילו שם כשאברהם נעל לבוחרץ, אז יש, אני לא זוכר מה ביטוי, אנשי האדמה? לא...
שמה?
יש כאילו, סתם, מה שתפס אותנו שלמדנו שם, זה יש כאילו משפחות האדמה, כלומר, יש משפחות שהן משפחות האדמה, ויש איזו זיקה עמוקה בינן לאדמה, ויש גם מקומות שהשם שלהן, יש מקומות שהן נקראות על שם התפקיד שלהן, שזה בית אל, ויש מקומות שהן מקום שכם. המקום עצמו הופך למקבל כאילו איזשהו אולי מקום מוליד את האדם, אבל האדם כאילו מת לתוך המקום. כאילו אפשר לתאר את זה באיזה סוג של מעגל, כן, של מעגל החיים, שבו באמת בסוף האפר של האדם גם מצמיח מחדש את האדמה. האדם נקבע בתוך האדמה, ומילא האדמה מצמיחה, כאילו, אנשי סדום הם אנשים שצמחו מתוך סדום, האדמה רע, כן, כאילו יש משהו במקום עצמו, אני חושב, פחות בתודעה הזאת, משפחות האדמה, תודעה שבה כאילו יש קשר עמוק בין הקרקע לבין כאילו מה שהיא מצליחה לאנשים שצריכים לגביה. כאילו, אני חושב שיותר מבאופן ציורי, אבל כאילו, אני מאוד ממשי.
טוב, כיוון שארבע כבר עבר וזוהר כבר הגיע, אז אנחנו נעצור פה. ובעזרת השם, שוב, יש, אפשר להגיד עוד המון, ואני מציע שוב להרחיב את מבטכם ולקרוא ישלפו מיכולותיו וכוחותיו וכו'. שוב, שבוע הבא בעזרת השם, קדושת ארץ ישראל. גם בזה, בשאלה הזו, אני מציע להתחיל להתכונן דרך הפסוקים. זאת אומרת, לשאול את עצמנו פסוקים, מה שלא הספקנו לטפל עכשיו, זה מה זה אומר שארץ ישראל קדושה. באיזה אופן היא קדושה? מה מגדיר אותה קדושה? האם ארצות אחרות טמאות? האם מצאנו מקום שבו ארצות אחרות טמאות, שארץ ישראל קדושה? ומה המשמעות של הקדושה הזו? כל זאת ועוד, בעזרת השם, בשבוע הבא. בסדר?